יום שני, פרשת בעלו יצחו. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של יום עם דברים נפלאים שפרסם הרב א' חפץ במוסף שבת קודש לפני כמה שנים. הוא מספר על אחת שסבלה קשות בכמה תחומים, כמובן אומר, לא משנה מי, השם והכתובת לא חיונים לסיפור, אבל היא הייתה בת ישראל רחוקה מיהדות לצערנו, שלרגל לתפקיד והעיסוקים שלה הייתה גרה סמוך לבאר שבע. ביום בהיר, זמן שהייתה עם אחד החברות שלה, היא סיפרה לה את המצוקות. אמרה לה החברה, תשמעי להצעה שלי, יש לי בשבילך הצעה מפתיעה, לא שגרתית. יש בבני ברק רבנית מבוגרת, רבנית קמניאבסקי. תיכנסי אליי, תברך אותך. היא מסתכלת עליה, מה קרה לך משהו, הכל בסדר? מי זה האישה הזאת, הרבנית קניאבסקי? היא אומרת, אני אסביר לך. אני בכל זאת לא תמיינת בקשה, אבל תדעי, כי מה שטוב לי, טוב לך. ואם אני, כמו שאת מכירה אותי, נסעתי לפני כמה חודשים אליה לבני ברק, גם את יכולה. אם אני התברכתי ונושעתי, אז גם את יכולה. טוב, בנות באותו תפקיד ורבניות לא מסתובבות ביחד, יחות מזרח ממערב. אנחנו בשני כתבות של העולם, הדתיים הם נגדנו, איך אני אכנס לרבנית? טוב, אבל אם כל זו, אם את יכולה לנסוע לבני ברק, תסעי, גם אני נסעתי. את רוצה שאני אתלבש אליך, אתלבש אליך, כמובן שצריך להתלבש בצניעות. מגיע בגדים רגילים וצניעים. אולי זכות אבות או משהו דומה, החברה ממשיכה לשכנע שממש לא נראה שיתקבל ברכה מבנית תקנית, ולמחרת היא יצאו לדרך. המאי שדעה לפני כ-20 שנה, שאמר אותו מפי הרב הגאון, המגיד, רב חזקיה יוסף, בן רב ראובן. קרלינשטיין זצ"ל. הם הגיעו לבני ברק, ירדו מהאוטובוס, ברחוב ג'בוטינסקי, ליד מכון מור. הם נכנסות לרחוב, רבי עקיבא שואלות איך מגיעים לרחוב רשב"ם. התשובה, קו 54, כאן בתחנת אוטובוס הסמוכה, המתנה של 50 דקות, הנה 4 אוטובוסים. שתיים עלו לאוטובוס בתחילת הרחוב, ובתחילת רחוב רבי עקיבא התיישבו בספסל האחורי, לפניהם ישב איזה בחור צעיר בן 14, ועיין באיזה ספר, הם פנו אליו, איפה יורדים לרחוב רשב"ם, רבנית קניבסקי, הוא לא שמע, לא הבין. טוב, הוא אמר להם, אני חושב שאת צריכות לרדת כאן, מיד בתחנה הקרובה, הם ירדו, ואז פנו לאורחים ושבים, שאלו אותם, איפה זה רחוב רשב"ם? אמרו להם, ירדתם 10 תחנות לפני היעד, מי אמר לכם לרדת? טוב, הם הבינו מיד מה קרה להם. זאת שזקוקה לברכה במצוקתה, קרה בקול למול החברה שלה, אמרתי לך שאני לא רוצה להגיע לבני ברק. כבר בכניסה ראית איך אחד צוחק עלינו. ראה שאתה יכול להיות, הוריד אותם 10 תחנות לפני זה. אני חוזרת, תהיו לה די ויותר בשבילי. טוב, היא אומרת לה, תעשי בלגן, הגענו כבר. טוב, ניקח עוד אוטובוס, מחכות עוד לאוטובוס, מגיע. טוב, כמובן שהיה לה בטן מלאה, לאותו אחד שאמר להם לרדת. תנסו, הגיעו, ירדו בחוב נחמיה. והן הולכות לשם. והן מתקרות למדרגות, הבית בחוב רשב"ם, כמעט פורצת צווחה מהפה שלהם, מי עומד שם ליד המדרגות? לא פחות ולא יותר, אותו בחורצ'יק, שבן 14, אמר להם לרדת, נהיה להם שחור בעיניים, תרתי משמע. התקרבו למדרגות, הבריחו אותו הצידה, אמרו לו בכל, סליחה, אפשר להיות לרבנית? אז הוא אומר, כן, אפשר להיות, אבל רגע, אולי אתם שאלתם באוטובוס, צריך חצי שעה איפה זה יכול לשבם? כן, ודאי. אז הוא אומר, הייתי צריך לנסוע למקום אחר, רחוק בצד השני של העיר, אבל ראיתי כאן, יצאתי פה להמתין לכם ולהתנצל, הייתי שקוע באיזה משהו, לא הבנתי מה שאלתם אותי, ואמרתי שתצחי לרדת מיד, ואחרי שירדתם, עבדתי על הטעות שלי, הרחתי את הנסיעה מיוחד להמתין להתנצל, ואני רוצה לשלם על מחיר הנסיעה הנוספת המיותרת שגרמתי לכם. והוא הוציא מחיר נסיעה מאוטובוס פעמיים במטבעות ובדדות, נתן להם והרים רגליים וברח מהשטח. הדיבור נעתק מפיהם, לא ידעו בדיוק מה קורה אתם, חלום, בעקית. טוב, לא היה להם זמן מיותר לחשוב, עלו למעלה לבית של הרבנית, פשוט הברכה את הבקשה. הרבנית אמרה מה שאמרה, ברכה מה שברכה. לפני שהם עזבו, שאלו אותה, אמרו לה, שהרבנית ישמע, היה לנו כאן סיפור מוזר, סיפור את כל הסיפור עם אותו נער. זה היה סיפור כמו שאומרים מהחלומות, משהו משונה, איך מסבירים כזה סיפור? מה זה כפרה, דמיון, סתם חלום. הרבנית אמרה להם, תראו, זה לא סיפור משונה. ילד שגדל לבית יהודי, זה בשביל העולם מיוחד, ההתנקות זה התנגות טבעית. כיוון שהוא התחנך, הוא התחנך מגיל ילד. אני לא יודעת אם באמת הוא חייב לשלם לכם את אותו הנסיעה השנייה, זה היה לפני משורת הדין וכדומה, אבל הסיפור כשלעצמו הוא לא דמיון, לא משונה, משהו אופייני וטבעי לחלוטין לנער חרדי ירא שמיים מבני בו. הם שמעו, נפרדו, ירדו במדרגות, למטה, בתחתית המדרגות. נעמדה אותו צעירה שהגיעה הראשונה ואמרה לחברה שלה, שמי טוב מה שאני אומרת לך. אם ככה זה החרדים, אם ככה מתנהגת לנער חרדי צעיר, מישהו עמד עליו וצעק עליו והכריח אותו בא מעצמו, אני גם רוצה לגדול בכזאת חממה. באחת ההרצאות של מרצה ותיק בסמינר בירושלים, הוא סיפר את הסיפור, ובסיום, אחת הבנות ביקשה את רשות הדיבור, ואמרה, זה אמא שלי, אני הבת. כיום יש לה 4 בנים, 4 בנות, מהטובים והנעימים במוסדות החינוך החרדים בירושלים. זאת אומרת שגם אתה לא יוצא לפעילות, אתה בחור ישיבה שלא מותר לך בשום אופן, לטפס על הרים של פעילות, או בסך הכל מתנהג, כמו שהבית והישיבה למדו אותך, יש לך את הכוח ואת עוצמת האור להעלות הנרות, וזה נזכר לזכותך, אמא ושמונת ילדיה ונכדיה, כי השלבת יכולה להעלות מאליה, וכשהיא דולקת בפנימיות שלך, אתה עצמך נר של תורה וקיום מצוות. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. על לפני 10 שנים סיפר הרב רב זבולון אלאלוף ממייסדי סמינר אור החיים. ביום בהיר אחד, חודש טבת, הביא סבא את הנכדה שלו בת ה-12, שערי המוסד, ביקש שנקבל אותה לחודש הימים בלבד. זה כמובן דבר לא מקובל לקבל באמצע השנה. מה עוד שילדה בגיל צעיר כזה? שאלנו אותו, מה קרה? לחודש. אז הוא אמר שהוא הסביר שהוא שומר מצוות, אבל לצערו, הבן שלו לא שומר מצוות בכלל, והנה עכשיו הוא נצא להשתלמות למשך חודש, והוא רוצה שהילדה תהיה כאן, הוא ממש בכה בדמעות, חנן שהוא רוצה נחת מהילדה אפילו לחודש אחד. הלכנו לשאול כך את הגאון רב חיים גריינמן, והוא אמר לנו לקבל את הילדה לחודש, טוב. אבא החילוני חזר מההשתלמות, מאותה השתלמות, הגיע לסמינר שלו רותח מזעם, רוצה לקבל את הבת שלו בחזרה. קיבלנו אותה למאור פנים בספר הרבה אלף, אמרנו לו, בבקשה, הרי בתך לפניך. הוא הופתע לגלות, אבא תוך שחטפו את הילדה. הוא לקח את הילדה, החזיר אותה הביתה, אבל היא עשתה שביתה. שביתה בבית, או שהיא חוזרת לסמינר אור החיים, או שהיא לא תלך לאף בית ספר אחר. אחרי כמה שבועות היא חזרה לכאן, בסופו של דבר, השפיעה הילדה להורים שלה, אחרי תקופה הם חזרו בתשובה. רב חיים הדריך אותם איך להשאיר את המטבח בבית. והיום אבא לומד בכולל, הבת בנתה בית של תורה, וכבר הבת של הבא ללמוד כאן. והכל, הכל בזכות אותו חודש. ואנחנו ממשיכים רבותיי בפרשת שבוע, והאיש מוישה אונוב מאויד, יש פה לקט מרתק של עובדות והתבטאויות מהנבנתו של מורן שר התוירה, הגרח קנבסקי שליטה, תורסם בדברי שיח, לפני שנה, נלכד מכמה ספרים. אחרי שנפטרה הרבנית קנבסקי, אז הרשתם נגיע לנחם, ובכל המועד צוקס הוא דיבר איתו, אחרי זה הוא חזר ו... התבטא בהתפעלות שכל העולם חרד למוצא פים של מורן נגרח קנבסקי. והוא עצמו, כולה ענבה, לא מחזיק טיבוס לנפשי. האם זה לא פלא? יהיה נסלת. הסבר רב שטיימן. כל הדרגות שיש לאדם גדול, זה בגודל מידת הענבה שיש בו. כמו שמבואר ברוח חיים על משה רבינו, שזכה לכל המעלות בזכות ההנבטנות שלו. בדומה לזה, הוא אומר, שמענו עם מורן, הגן מחילודה, שהוא אמר פעם שכולם מתפלאים איך הרב חיים זכה לכלא דרגות גבוהות, כל אחד מהדברים אחרים. אבל אומר הרב מחילודה, שאני אומר שכשהכרתי אותו מקטנותו, בזמן שלמדתי בישיבה קטנה, מכיוון שיש בו מידות טובות יותר מכולם, וטוב עין לכל אחד, ומילא זה נתן לה, אתה גם בתורה ובכל עניין יותר מכולם. תמיד שפרסם רב חיים, זה משהו מבקש שלא יסמכו עליו להלוך. ככה הוא כותב גם בדרך אמונה. עד כדי כך הוא הקפיד שיש לעשות חותמת, שיוכל לחתום על המכתבים. חלילה לסמוך על הנימיינס, על מה שאני עונה מקופיה. פעם הוציא חלק אחד, פעם היה איזה מישהו אחד הוציא ספר מהתשובות שלו. היו כאלה שטענו שזה לא ברור כל הצורך, יוצא בזה חוסר כבוד לרבנו, פנו, אמר, אז אמרו לו, פנו אליו, אמרו לו, אמר, מה אכפת לכם מהתשובות שלי, העיקר שלי בפרנסה, שטייגן. פעם אחת שאלו אותו, רואים שאנשים חשוב היום שיכולו לנגד כלל ישראל, שבסוף באמצע החיים נפסקה הדרך ולא הגיעו למה שחשבו שהגיעו, אז אמר שלזכות לנגד כלל ישראל, צריך זכויות מיוחדות ובעיקר, בעיקר תלוי בענווה. אמר כמה פעמים בענווה, שאני אומר דור שבארץ עוד 5 רגעים, אני אומר בקיצור, כי אם אני אגיד בערכות, אף אחד לא יבוא לשמוע אותי. פעם בא לבקש, אבל הקימו חיזוק של בני ישיבות, הוא אמר אלפי, ואמרו לו אלפי, אלפי בחורים מחכים לרבנו שיחזק אותם. אז הוא אמר, זה לא יכול להיות, הייתם בכתובת. פעם אחד המחדים שאל אותו אם הוא נבחן על ש"ס, הוא אמר, נס שלא בחנו אותו, היו רואים שלא יודע כלום. סיפר שישבת תפארת ציון, בחן אותו מחזוניש, ומרוב התרגשות הוא לא ידע. רבנו מעולם לא סדר קידושים לאנשים, הוא אמר בנבא שלא ידע תפקיד עם קידושים, וככה כתוב בגמור, שלא יהיה עסק עם מוען. פעם אחת היה שהוא סידר לנישואין, שניים של תמיד חוכם שהפציר בו, אמר שהוא מוכן לקחת אחריות אם תהיה איזה בעל חלטי. הוא אומר שבדרך כלל כל מלך נאמון, בדרך כלל הוא נוהג לומר כל מלך נאמון, כי הוא לא שמע את החזן, או שהוא גמר אחרי החזן. אז הוא שאל, אז שאלו אותה, הרי מחכים לו? אמר, מה פתאום מחכים לי? איך יודעים אותה אני גומר? אמר, מי שגם אבא אני אקח. הפעם שבא להחתים אותו, אני הכתב המלצה לצדקה של אחד שנוסע לאמריקה, כשהוא יצא, הוא שאל, מי מכיר אותי באמריקה? עשינו מה שעשה רוצה לכתב שלהם, ג' היה ציבור גדול שהשתתף, אז רבינו שאל, מה יש כל כך הרבה בחורים שצריכים סיום? פעם קיבל מפטיר ושאב הסגודל. הוא קיבל מפטיר ושאב הסגודל, כשהוא חזר למקום שלו, אמר לעצמה, אני לא רב ולא אומר דרשה, למה עצמו לי מפטיר? קבוצה של ילדים באו לבחן אצלו. וכולם פתחו, ברוך שחולק מחרמוס אלי יראו. אז מיד הוא אמר, ברוך שכל מחוץ אלינו עובד. העולם מספר שפעם הגיע לרבנו איזה נער צעיר שעדיין לא גדל לו זקן, שאלנו יכול לזבור את התפילין של עצמו. אמר, זה שאלה, תביא את התפילין מהצבע, אני אצבע לך. וככה היה. בסוף הגיע כל אותו כיתה ושאלו את השאלה, והוא שאל וסובה לכל הילדים את התפילין. פעם אחד יהודי ביקש ברכה, כמו שאמרו חז"ל, כל אלה שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חוכם, והוא אמר, אני רוצה ברכה כי היא מועילה, אז אומר לך, אמר, נכון, ברוך רשת, אתה תהיה ברגע סיידות כל בעיניך. לפי השמועה, אומרים שאחד שאמר לו שהברכות שלו מועילות, הוא תמה ולחש בחיוך, כי כמה שיותר אדיות הברכה מועילה יותר. פעם פנה אליו אחד לבני המשפחה ואמר לו בתמיה, נכון שאמרו על טיבר כסד את כל הבעיניך ואיך האנשים באים לכאן. ועדיין לא מובן, אמר לו הרב חיים קנבסקי לאותו בן משפחה, למה, לא, למה מחשבים את הברוכת? הרי כתוב שלא יקל, לא שיהיה חשוב. קוני ניגש וביקש ברכה של צדיק, אמר לו זה לא הכתובת, אבל לא המשיך, אבל הוא לא הפסיק, המשיך ללחוץ. אמר לו הרבה, תפסיק לדבר שטויות. ידעו מפורסם שבמלחמת המפרץ, תוך שנון א', הוא אמר שבני המקור צריך לחבוש מסכות גז, כי לא ישפו שם צילים. ואחד שאל, אחד חוכם בעינוב, שאל אותו מה יעשה אם כן יפול צילים בני המקור. אז אמר, אז כל הם ידעו שאני לא יודע כלום, שאין לו משהו דור, יפסיקו לבוא אליי, אני אוכל ללמוד עם נוחה. פעם הוא סיפר שאחד שאל אחר מכתב, נעלו תשובה, הוא כתב שהתשובה לא נכונה, ותאי שטעיתי. שוב בקש להדפיס את כל המכתבים ששלח עליי, רצה להדפיס גם את זה. אמרת לו, אם טעיתי, מה אתה צריך להדפיס? שוב התחרדתי, אמרתי לו, נו, שידפיס גם את זה, אדרבה, שבו שתהייתי, ידעו שלא יצמחו עליה למייסה. פעם היה בשמחת בית השואבה, בעולמי ואג של 480 יתומים, השם הרחם. וכשהוא שיבוא, הסכים, נסעתי איתו, ביקשתי איתו שידבר. נסע אחד מסתור, נסעתי בקשה שידבר. אמר, אני לא מדבר, דבר בשליחותי. שאלתי אותו מה לדבר, אמר, מה שתגיד זה טוב. טוב, כשיצאנו, היו דחפות נוראיות בכניסה. אז אמר, אני לא הולך למקומות כאלה, אני הולך כמו שנכנסים בשקט, יוצאים בשקט. כמו שיצאה בה, בשנים האחרונות, בשרף החומץ, היו באים ילדים, נדחפים, ומאז שלח שליח לשרוף את החומץ, אולי יוצא בעצמו. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים של הרב לוסטיגמן, רעיון עם הרוח הראשי של ש"ס ואגשל, הרב ישועי שטרנליך, שמפתר על ההשקעה הבלתי נלאית שלא מסתיימת עד היום, ועל היצירה הייחודית שמחוללת מהפכה בהבנת הטויסלס. מניוי הניוזלטר היומי של בירשו, הפותח בכל יום, שמקבלים את זה במייל, הם נהנים בימים האלו משדרות מיוחד שיקבלו את הצילום של עמודי הגמרא לפי סדר הדפיימי, בגופן ברור ונהיר, בעימוד משובב עין והלב של השס דבק של הידוע. זה באדיבותה רבה של אותה דבק של... שנאותה להעניק לדיר שאת האפשרות לכך, מתוך מטרה להשתתף בזיק הרבים הגדול. לרגע לשדרוג המיוחד, אז ביקשנו לשוחח עם העורך הראשי, הרב שטרנליך, שמתגיש למה ולעונות, להוסיף עוד ועוד שיפורים. אז הוא מספר שהש"ס יצא לראשונה לפני 40 שנה, ומאז הוא לא מפסיק להתקדם, להשתדרג, להוסיף, לתקן, להעביר את הטעון עברה. אז שואלים אותו, באמת אפשר להוסיף כל פעם? הרי זה נראה שזה הגיע לשלמות, מה אפשר להוסיף? אז הוא מתחיל מההתחלה, הוא אומר שההוצאה הראשונה הייתה למעשה צילום מש"ס וילנה. בצד דבק של רק שיצאו את הכתב של רש"י, הדגישו את הדיבור המצרי, בלי לגעת בטקסט של הגמורה והתוספות. אחרי זה נוסף גם מוסף רש"י, שזה היה חידוש גדול מאוד, שלא קיים משום מוצא אחרת. רק בשנת נשסח התפסנו ש"ס חדש לחלוטין, שבו גם הטקסט של הגמורה היה מחודש ומהודר, כמובן תוך שמירה על תור הסדף של ש"ס וילנה, שכל גדולי ישראל לא ראו בה חשיבות גדולה במיוחד. במשך השנים, הוא אומר, היו אוספות, אפילו אוספות רבות, חלקן מפורשי הש"ס האחרים, כמו המערשור, הראש, הריב, הנסיקנים ועוד. חלקן על דפי הגמורה בעצם, כך למשל הוספנו את מוסף הטויסלס, שמוסף בעצם על הרעיון שמוסף רש"י, אבל בשונה מוסף רש"י, שמביא את לשון רש"י עצמו במקומות אחרים בש"ס, המוסף הטויסלס אנחנו מביאים לשונות ראשונים אחרים שמבארים את סוגיות על דרך הטויסלס. הבסיס הראשון היה על טויסלס רבינו פרץ, שבעצם הלשון שלו קרובה מאוד לטויסלס, אבל יש בשינויים קטנים של מקרים רבים יכולים לשפוך אור על ההבנה של הטויסלס, ולהפוך את הלימוד ליעיל וקל הרבה יותר. הוספנו על זה גם לשנות בטויסלס את הראש, וכן מרשנים רבים אחרים שבסוגיה הזו או אחרת הולכים בדרך הטויסלס. על ידי הלשון שלהם אפשר להסביר טויסלס עצמו. טוב, אבל שואלים אותו מדובר בוודאי בעבודה שנמשכת הרבה שנים, כמובן הוא אומר, התחלנו בסרט בקמה לפני 10 שנים, כיום... יש נוסף הטויסלס, הלכו מסכתות הישיבתיות, אבל עוד מסכתות הרבה אחרות, עוד סיימנו, יש עוד הרבה עבודה. ואז הוא אומר, מדובר אחרות כבדה, כי בעצם אנחנו נסביר את הטויסלס ידי ראשונים אחרים, ומי אומר שאנחנו בדעתנו הקטנה, ובעדלה הצלחנו לעמוד על דעת גדולים. ממש הציגו את השאלה הזו לפני כמה גדולי ישראל, שכן הורו להמשיך עם כתובת מספרי הטויסלס. הסבירו שמחר אנחנו לא כותבים דברי הסבר, רק מביאים את לשון הראשונים, ציון המקור. עוד לא באים לפרש, מקסים ללמד ליד מקומות נוספים. מי עומד בעצם אחרי כל המפעל הגדול הזה לסיום? ואומרים שאת הוצאה לאור ייסד הרב חנוך אליעזר ואגשל, שבאמת השקיע בנושא את כל כולו, והמתמסר בכל לב להדרת הש"ס. ולומדים, אחרי מאות שנים מהוצאת וילנה, שנשארה הצעה היחידה בשימוש הלומדים ולא שדרגה התקדמה, בשנת תשנ"ו הוא נפטר, ומאז ממשיכים בנו הרב מנחם ושני חתניו לנהל את ההוצאה לאור, כשבאמת רב מנחם צועד בדרכי אביו, הוא משקיע בלי סוף כוחות בהשבחת והשארת הש"ס שבהוצאתם. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל, יש פה עובדות מהאדמו"ר ויליץ מונציה על גודל חשיבות קביעת עיתים לתורה. סיפר הגאון הצדיק הבת סנטוב, ידוע מפורסם שהוויליץ מונציה זה חצדיק ברוך, היה מעורר, מרבה לדבר על המעלה, גודל המעלה של קביעת עיתים לתורה. פעם נכנס אליו אחד, והרבי שאל אותו אם הוא לומד משהו במשך היום. הוא יודע שאמת, לא לומד כלום. שאל אותו למה? אמר לו שאין לו זמן, אין לו סבלנות, אין לו כישרונות. חזר ושאל אותו שוב פעם, אולי בכל זאת הולך שהוא מסוים ללמוד. הוא פתח איזה ספר, רצה לדעת בכל זאת. והמה בכל זאת מבטא את השייכות שלו לתורה. אז אמר לו היהודי שכל השייכות של התורה מתבטא בזה שבסעודה שלישית הוא שמע את הדרשה של הרב, של הרב שלו, שמדבר דיבותו באופן קל, שמתיישב, נכנס ללב, זה מסתכם על לימוד תורה שלו על משך השבוע. כמה זמן אחרי זה הזדמן הרב של אותו יהודי להיכנס אליו. הוא אמר לו, אני רוצה לבקש טובה גדולה. אמר לו, נו. הוא אמר לו, אני רוצה שמטב ההלך, אתה תחייב להעריך את הדיבותו שלכם בסעודה שלישית, ולדבר יותר זמן, מה שאתם מרגילים עד עכשיו. הוא הסתכל בתימהון, מה קרה? הוא הסביר לו שיש אדם אחד שכל השייכות שלו לתורה, כל הקשר שלו לתורה זה הדברים שלכם. לא פותח ספר במשך השבוע. אז אני רוצה שהוא יזכה לעוד תורה במשך השבוע. פעם נכנס אליו אחד, והוא שאל אותו אם הוא לומד יש חיים, אמר לו לומד. הוא אמר, קורה לפעמים שאדם יכול לחשוב לשני שהוא לא יכול לסבול אותו. אז תגיד לי באמת, ביום שאתה לא לומד, האם אתה יכול לסבול את עצמך? היה עוד אחד ששאל אותו אם הוא לומד כל יום, אמר לו כן. שוב שאלת, אמר לו כן, אמר לו אתה מתפלל כל יום, אמר לו ודאי. אז שאלת מה ההבדל בין תפילה ללימוד. הלימוד צריך להיות בדיוק כמו התפילה. ואנו יכולים להמשיכים עם השו"ת היומי. שאלה משל חנו של הרב הגאון אומרת לך לב, ישבר חוץ שלי את המיורו, אין עוד שמחה. סבתא שלי הלוותה לי סכום כסף גדול, ביקשה בטלפון אם אני יכול להביא לתמונה היפה של הנכדים. כן, ירבו בלי עיניים, זה לא ריביס. טוב, אז התשובה שזה מותר. זה מקובל לשלוח סבתא תמונה מהנכדים, אין איזה שייכות לעזור בעדר, אבל יש לה הנאה שנה לנכדים לשלוח תמונה מוצלחת לסבתא. אנחנו משכים דפיים בהלוך, אנחנו נוחזים בסימן ש"פ ב' סעיף י', מה ניתן לעשות כשדייר גוי לא מוכן להזכיר פשוטו לצורך קיום עירוב חצרות? כך ועוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשום פי הרבנים הגאונים. הוא כדרכן ללמוד גם אנחנו את עניין דפיים בהלוך. כפי שלבדנו חצר שדרים בה יהודים וגוי, יזרו חז"ל שלא יחול בעירוב חצרות, אלא אם דיירי החצר יזכרו מהגוי את הרשות שלו, ואם הגוי לא חפץ להזכיר את הרשות ויכריחו אותו בדרך כלשהי להסכים לכך, ויוכל קיבל לידו את דמי הסחרות, הסחרות חלה, כיוון שהלוכי בידינו אנסו מאוחר, חרומך אומר שכון אחרי שי, סעיף א'. אותו דבר דין גם מנוגע לסחרות, אבל אם לא קיבל דמי הסחרות, לא ניתן להניחם לפניו להסתלג, בגלל אם ידובר בגוי, שעד עכשיו היה רגיל להזכיר להם את הרשות שלו. ואם כי ביהודי שגר בחצר ולא חפץ להשתתף בעירוב, אם היה רגיל להשתתף בו, כופים אותו להמשיך להשתתף, זה שונה בגוי, שאין לקוב אותו על קיום מצוות העירוב. ועוד שתקנת הזכירות מבוססת על רצון חכמים להרחיק את היהודים מהשכנות של הגוי, בכך שיבקשו ממנו לסגור את רשותו וישראל, ויאלצו לעבור לחצר אחרת, ואילו היה ניתן לסגור את הרשות של הגוי נגד רצונו, מה אילו חכמים בתקנתו. בעיקרון, לא ניתן לזכור מהגוי את הרשות נגד רצונו, אבל כאילו חכמים בתקנה ואמרו שיש כוח ביד אשת הגוי ובני בישראל להזכיר את רשותו לצורך עירוב חצרות בניגוד לרצונו. לכן יש כוח ביד משרתו של הגוי להזכיר את הרשות שלו בניגוד לרצונו, כשהמשרת רשאי להשתמש בבית ובחצר של הגוי. ויש שנראה מדבריהם שדי בזה שיש למשרת רשות להשתמש בחצר. ולדבריהם יש תימוכין להקל ולזכור את רשותם של הגוי שבער מדי פקידי העירייה. שמונים על מוני המים, שהרי יש להם רשות להשתמש בכל חצרות הבתים, כדי להניח בהם את המונים. ואם שכרו היהודים את הרשות של הגוי מהגוי והוא חזר בו, ואחד מבני ביתו משרתו מסכים להמשיך, אז השכרות הראשונה בטלה, וצריך לשוב ולזכור את רשותו מהאדם הזה שהסכים להסכים. ויש אומרים שלא תלו כל האמור, אלא כשבלבית לא מתנגד לזכות מפורש, ושידוע שהוא לא חפץ בזה, אבל כשבלבית מתנגד מפורש, ניתן לזכור את רשותו. אם הגוי לא רוצה להזכיר את הרשות שלו, אפשר לזכור את רשותו גם באופן שהיהודי יתיידד איתו במידה כזאת שישאיל את הרשות שלו לצורך החסנת חפץ כלשהו. כלומר, שייתן לו רשות להניח את החפץ ברשותו, ובזה נחשב יהודי הזה כשותף עם הגוי ברשות שלו. ולנהוג כאחד עם נביא ישראל של הגוי, שרשאים להזכיר את הרשות גם בניגוד לרצונו. היהודי הזה צריך לקנות את החלק שלו ברשות של הגוי, מזה שהוא מניח בתוכה חפץ לערב שבת, ובקר הוא מחזיק ברשות של הגוי. וגם אם אחרי זה הוא חוזר ומוציא משם את החפץ, ויש שאומרים שאין צורך בזה כלל, ודאי בזה שהגוי מאפשר לו להניח חפץ ברשותו. ואם היהודי הזה לא מדיירי החצר, יש אומרים שהוא לא צריך להשתתף בעירוב חצרות, אבל רבים חולקים וסוברים שעליו להשתתף בעירוב. ויש אומרים ששאלת המקום מהגוי להנחת החפץ נחשבת כסחירות, ומכיוון שהיהודי הזה שחת הרשות של הגוי, אין צורך שישוב ויציא את הרשות של הגוי לדיירי החצר, וראוי להחמיר כדי הרשות. עד כאן בניין דפויים שנלמד היום בעזרת השם. נחזור על מה שלמדנו אתמול. חצר שדיירי היהודים שחרו מהגוי את הרשות שלו לצורך רוב חצרות בלי הגבלת זמן. אחרי השבת הראשונה הגוי רשאי לחזור בו והזכות בצלה, וצריך להחמיר בזה גם כשהוא לא מחזיר את דמי הזכות. ואם סוכם שהזכות היא למשך תקופה מסוימת, לפני תום תקופת הזכות הוא לא רשאי לחזור בו, וגם אם חפץ להשיב את דמי הזכות. אבל בתום התקופה הזכות בצלה מאליה, וצריך גם לשוב ולערב הוא מחדש. ואם בסוף תקופת הזכות הזכיר הגוי את הדירה לגוי אחר, אין צורך לשוב ולזכור מה הסוחר הגוי, מפני שאין בידו של המזכיר הגוי להזכיר לסוחר הגוי את הזכות שיש להודים ברשותו. כלומר, את הסחירות שסחרו ממנה לתקופה מסוימת. פליג 100 ימים אחורה ונחזור בקצרה על מה שלמדנו, בית שנפרצה פרצה באחד מקירותיו. גם אם רוחב הפרצה יותר מ-10 רמות, הפרצה נחשבת לפתח, כלומר שפי תקרה יורד וסותם, דהיינו קצה התקרה, עכשיו כאילו יורד למטה, וסותם את מקום הפרצה. במקרה הבאים לא נאמר פי תקרה יורד וסותם, אלא א', תקרה משופעת שינה שטוחה, ב', פרצה בזווית, כי התקרה נפרצה גם אם היא שווה לקו האלכסון של הפרצה שבזווית, או פרצה במחיצה עגולה, ג', תקרה שרוחבה פחות מ-4 טפחים. עכשיו שאנחנו נראה שדי בתקרה שרוחבה טפח. ד', כאשר נפרצה פרצה משני עברי הבית, כגון צד מזרח, צד מערב, שעה זו נראה כמפולש. אי קצה תקרה אינו חלק, אינו חלק, אלא עשוי בזיגזג, מכדומה. ואו, עובי תקרה פחות מטפח. יש אומרים שלהלוך את די בכל עובי שם. דף היום אתנו דבלי. לאיזה מרחק צופה הרואה? ואיזה הלכה תלויה במרחק ראיית הורה? והאם אפשר לאסר מבקר על צון? הכך ועל עוד נושאים מעניינים, אחד לשמה כולנו נולמד היום במסכת חור דף נולמלד, ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 אוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים ולגדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת סיום רבותיי, החפצים בחיים, היום מתחילים את החלק השני של הפתיחה שהחפץ חיים מונה את רשימה של האסין שעליהם עובר משהו מספר לשמור, האס הראשון שהוא מזכיר זה, נבחור את אשר עושו השם, לקחו למיריום, שהתורה הזהירה אותנו שנזכור תמיד העונש הגדול שהשם זרוע חסה למיריום הצדקת, הנביאה. בביאור מוסוף יש מהדורת דור שמביאים כמה נדונים ופרטים חשובים בעניין קיום מצוות עשה הזה, ונביא בזאת תמצית חלק מהדברים. א', מדבר המגן אברהם משמע, שיכול לקיים את הזכירה גם בלי שהוא מזכיר את מעשים הערב מפורש, זה שהביא את דברי הריזל, שכוון לקיים מצוות זו ברכה שלפני קראת שמה, לא יודע סלחויז, כשהוא אומר להוידס לכל, זכור שהפה לא נברא להודות, ולא ידבר שנור כמה סימיום. משהו שמתקיים את הזכרה על כל דבר שהוא מזכיר לו, שעניין הזה. עונה מחידה, ביוסף אומץ כותב, הוא דוחה את זה, שאין הכוונה של האריזה על זה, אלא רק שאל די אמירה להוידס לכל, הוא יזכור. צריך להגיד בפה, מה סימיום, ורק ביזום, קיים את המצווה. דבר נוסף, האם קיים מזוות הזכרה בלימוד הלכות השנור? בספר חובת השמר כתב שהוא שמע מפי קודשו של אדון רבצה על הכל מבילנה, שבלימוד הלכות השנור הוא מקיים את המצווה הזאת. כך גם השמות הרש משנץ. הוא כותב גם שהוא מקיים בזכרת מסמר על ידי הלכות נגעים. האיגוסמי שאומנם חולק שלא יוצא, כי הוא לא מזכיר מה שנעשה למרם, לא רק את היפוש שבזו. עידון נוסף, בגדר זמן חיוב, האם הוא כל יום, או כשהוא רוצה לדבר ראשונור, המנחס חינוך כותב שנראה שהחיוב הוא בכל דבר שהוא רוצה לדבר ראשונור, שאז חי עליו החיוב הזה של זכרת מהסמירים. האם הוא דיבר בדלת העסק, כך גם השמור אותי דבר אחרות חיים בפתיחה לספר שלו זכור למירים. בספר חיידים כתב שהמצווה היא לזכור לזכור את זה כל יום, ככה גם כתוב פסקים נוספים, יש דעות שהמצווה היא בזכירה פעם אחת בשנה, ורואות בספר שש זכירות בספר ראשונות ואיגרות של קריסה כבזכון שמונה, שהרחיבו בביור כל השיטות הזאת. ולסיום רבותיי, חזקות יומי, תראו את הערוצת של הגאון רב זליג רובן בנגיס, זכר צדק לברוכה, רייבי דירושלים, בטבע פנינים הוא מביא שהוא שמע מהנציב, ששמע מחותנו, רבי יצחוק מוולוז'ין, בשם אבא רב חיים מוולוז'ין, בשם הגאון, שהוא אומר, אם ינקו לאדם או למה בא על זה שהוא אכל תרנגולת ופוטמת, אני לא יודע, אבל עבור קבלת כבוד שהוא דבר רוחני, ודאי ינקו למה בא. תודה רבותיי לעשות את כל מה עשינו לשם שמיים, ולא לשם כבוד או ערכה מהחברה ומהסובב. אבו לתאר מסיים ביודו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני, ברוכניות ובגשמיות, בכל טוב צלם.